מה המצב? אנחנו עם פרק קצת שונה של 30 דקות או פחות. תכף נכיר לכם את היזם שהיום גם יוזם דברים שלא קשורים ממש להייטק, אבל לפני שנגיד לו שלום, נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט. גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, ואתם מוזמנים להציץ גם שם, ולהעשיר את הידיעות שלכם על האורח שלנו. אז בואו ניתן קצת במוזיקה ונכיר את האורח. שחר קמיניץ.
היי אביב.
מה המצב?
בסדר גמור, טוב להיות פה שוב.
כן, כי פעם האחרונה שהיית פה זה היה לפני 5 שנים כזה, פלוס מינוס.
נכון, כן.
לא אחד, כאילו נראה לי כזה כמה חודשים קדימה לתחילת 30 דקות או פחות, ואז דיברנו על MeToo. כלומר, דיברנו גם על הסטארט-אפים שהיית מעורב בהם בעבר, אבל איכשהו השיחה התגלגלה ל-MeToo, ואני זוכר שהכותרת הייתה, MeToo לא הלך רחוק מדי.
נכון, כן. זה הייתה, זה היה אחד המשפטים מהרעיון, וגם הכותרת שלו. בינתיים, טוב, אני לא חושב שיש לי הרבה מה להוסיף לגבי מיטו, בשלב הזה.
אז בואו נעשה קצת כזה, תקציר הפרקים הקודמים. מי זה שחר קמיניץ? לפני שנדבר על הגלגול הנוכחי שלך, שכולל גם את הטייטל סופר.
אז אני בן 53, גר בתל אביב. נשוי לאוסנת, אבא לשני, שיר, רותם ומעיין.
זה מדהים, כמה משפחות ברוכות ילדים יש בהייטק הישראלי. יצא לי רק שבוע שעבר להיות באיזה אירוע, והיו הרבה שיחות על זה, וארבעה ילדים נהיה הסטטוס החדש.
כן, זה מספק גם הרבה תעסוקה כמובן.
כן.
אני הרקע שלי מתחום מדעי המחשב, הרקע האקדמי, התחלתי כמתכנת בתעשייה, ועשיתי כל מיני תפקידים, מנהל פיתוח וכו'.
איפה, מה המקום הראשון שהעסיק אותך?
המעסיק הראשון שלי היה אמדוקס. למעשה עוד בתקופת הלימודים באוניברסיטה, לא היו סטארט-אפים אז בכלל, בתחילת שנות ה-90, היו כמה חברות בודדות, קומברס, אמדוקס וכו'. הלכתי לעבוד באמדוקס בתקופת הלימודים, ואחר כך גם המשכתי אחרי. ובהמשך הקריירה התגלגלתי להיות יזם ומנכ״ל של שתי חברות שהקמתי, שתיהם בתחומים די דומים, בתחום של כלי פיתוח, כלומר, תוכנות שתמיד התעסקתי בהן, תוכנות B2B, מכרנו לעסקים וגם ללקוחות בתוך העסקים שהם בעצמם אנשי תוכנה.
כן.
אז זה תחום ההתמחות ארוך השנים שלי, הראשונה.
שהיום זה תחום מאוד מאוד חזק, אבל למכור למפתחים, כשאתה עשית את זה, זה לא היה כאילו טרנד כמו שזה עכשיו.
לא, זה ממש לא היה טרנד, זה היה נחשב תחום קשה, שאתה לא יודע איך לפצח אותו, כי מפתחים אז לא היה מקובל שהם יקנו בעצמם פתרונות.
כן.
אתה צריך לעלות במעלה השרשרת הארגונית עד ל-CIO כדי שהוא יאשר, וכולי, היום זה נראה.
לא היה PLG, לא היה...
כן, כן. אז אנחנו דווקא לא הכרנו בכלל את המונח הזה, אולי קיים PLG, אבל כשהבנו את זה בחברה הראשונה שהקמתי, שנקרא WorkLight, אז פשוט שחררנו את המוצר בגרסה חינמית ברשת, זה לא היה דבר נפוץ. דרך אגב, מי שדחף לכיוון הזה, או מאוד המליצו על הכיוון הזה, היו משקיעים שלי, אז שלמה קרמר ורונה סגב, שאתה משקיע בחברה, זה היה דבר לא מאוד נפוץ, ובעצם ככה חדרנו לארגונים, הורידו את התוכנה בגרסה החינמית, התקינו אותה, ואז הלכו פנימה וניסו לגייס תקציב לדבר הזה.
אנחנו מדברים על איזה שנה?
WorkLight הוקמה ב-2006.
וואו, אוקיי.
ונרכשה על ידי IBM ב-2012.
אוקיי. אז זה היה הגלגול הראשון, ואז כאילו בא לך עוד סיבוב כיזם.
כן, בעיקר בגלל שמאוד אהבתי את האנשים שעבדתי איתם ב-WorkLight, ובאמת עם חבורה מהם, השותף שלי, ירון גולדברג, ועוד כמה אנשים שעבדנו יחד, עזבנו את IBM והקמנו עוד חברה בתחום דומה, אבל לא מתחרה, שנקרא Insert, שנתנה כלים טיפה, לאו דווקא למפתח, אלא יותר למנהל המוצר, לפרודקט מנג'ר.
כן.
כלומר, שהוא יוכל לראות מה קורה בתוך האפליקציה שלו, איך משתמשים באפליקציה וכו'. וכעבור 3 שנים בערך, זה ב-2018, אינסרט נרכשה, התמזגה עם חברה אמריקאית בשם פנדו, בעצם היום החברה ממוזגת, אני לא מעורב בה כבר מאז הרכישה, אבל היא, זה סוג של יוניקורן, וצריך לראות מה יקרה איתו.
אוקיי, ומאז אתה החלטת שאתה, בוא נגיד ככה, מתמסר לאזורים אחרים, יותר רוחניים, כאילו לא רוחניים, מדעי הרוח לצורך העניין, נכון? חזרת קצת לאקדמיה?
כן, אז במקביל לדברים שאני עדיין עושה בהייטק, אני אבל חזרתי לאקדמיה, לחוג לספרות.
אוניברסיטת תל אביב?
כן, אני
גילמן?
מאוד מאוד... כן, כן, גילמן, הכל שם כמו שהיה...
אחלה גילמן.
הכל כמו שהיה פעם.
כן. בניין גילמן באוניברסיטת תל אביב, זה הבניין של הפקולטה למדעי הרוח, פילוסופיה, היסטוריה, אני למדתי שם לימודי מזרח אסיה וסינית, והיה לי הכי כיף בעולם.
כן, מאוד מאוד כיף שם. ואני אוהב ספרות, משוגל ספרות מגיל מאוד צעיר, אני קורא אובססיבי, גם בגיל, כבר בתור ילד התחלתי גם לכתוב בנוסף.
מה זה אובססיבי? איך היית מגדיר אובססיבי?
כלומר, זו העדיפות שלי תמיד. אם אני יכול לבחור בין לקרוא ספר לבין כל פעילות אחרת, כדאי שהפעילות האחרת תצדיק את עצמה מאוד טוב, כדי שאני אקדיש לה את זמני.
כן.
יש משהו, מאוד מיוחד, מי שאוהב ספרים, יש בטח הרבה מן המאזינים, להיכנס לתוך האור של מישהו אחר, ולהסתכל על העולם מהעיניים שלו, שזה משהו שאתה מסוגל לעשות דרך הספרות. בגלל שהיא עשויה מאותיות, אז בעצם אתה צריך לברוא את כל התמונה במוח שלך. זו חוויה מאוד, מאוד חזקה. נוצרת איזו אינטימיות, למרות שזה לא בן אדם אמיתי, הסיפור אולי בדיוני לגמרי. נוצרת בספרות איזו אינטימיות מאוד מיוחדת, שהקוראים כמעט מתמכרים לה. כן. וגם מגיל צעיר כתבתי, פחות מאשר קראתי, אבל כתבתי גם די בעקביות.
מה, למגירה?
לא רק למגירה, אתה יודע, אפילו בתור ילד כתבתי לעיתוני ילדים, בארץ שלנו, למעריב לנוער, כתבתי...
היה פעם עיתון שקראו לו הארץ שלנו. זה היה כן, עיתון כן. לילדים מקבוצת הארץ, אני זוכר אפילו שהאחים הגדולים שלי קראו אותו. אני, כשאני כבר התבגרתי, הוא כבר לא היה, הוא כבר לא היה קיים.
כן, אז אתה יודע, כתבתי ברכות לימי הולדת, כתבתי מערכונים על מפקדים הצבא, היה לי בלוג, כתבתי גם טור סטירי בעילום שם במגזין דה מרקר על עולם ההייטק והעסקים.
איך נקרא הטור?
אז העורך אז, דוב אלפון, נתן לי את הכינוי מרמני, זה שם שהוא המציא. במשך 3 שנים כתבתי אותו בעילום שם, זה היה בעצם טור בפרוזה, היה בעצם סיפורים על עולם העסקים, בדרך כלל...
סיפורים אמיתיים או...
לא, סיפורים כולם בדויים עם, נימה סטירית ביקורתית. אחרי 3 שנים בערך חשפו אותי כבר שזה אני.
וואה, אפשר עדיין למצוא את זה אונליין או שזה
כן,
היה בגרסת פרינט?
כן, יש את זה בדה מרקר, זה היה בפרינט, אבל העלו חלק מהטורים אונליין, ואחרי 3 שנים אחרי חשפו אותי כבר המשכתי לכתוב אותו עוד כמה שנים בשמי אמיתי, קצת יותר מרוסן.
אז תכף נגיע גם לספר החדש שלך, משאבי אנוש. סיפרת לי קודם שאתה רץ, שנינו רצים, אני שונא לרוץ אבל פשוט אוהב המבורגר, אז אני רץ ככה כמה פעמים בשבוע, לא הרבה. איך את, כאילו, אתה רץ הרבה יותר ממני?
לא יודע, הרבה יותר, אני רץ כל יום, בשאיפה 10 קילומטר, בפועל זה בדרך כלל יוצא משהו כמו 8 קילומטר, צריך לארגן את הילדים לבית ספר.
כן.
אבל אני רץ כל יום, אם אני לא רץ, אז זה לא טוב.
ומה המחשבות שלך לגבי אודיובוקס?
לא, אני לא מסוגל.
כי אני רץ ושומע ספרים. אני רץ ושומע ספרים, וככה אני מרגיש שאני מביס את המערכת, כי אני עושה 2 דברים, בעת ובעונה אחת, כאילו הכפלתי את הזמן שלי. פי 2, אני אודיופיל, אני מאוד אוהב אודיו, הגיוני, אז אני מתחבר מאוד גם לקריינות ולסיפור, זו חוויה שונה לגמרי מלקרוא.
כן, זה היה יכול להיות מאוד מתאים לי, וניסיתי את זה גם, וזה פשוט לא עבד לי, כי הקריין בעצם מוסיף איזושהי שכבה של פרשנות על הטקסט, באופן כן. שהוא קורא אותה, וזה לא בכך הפרשנות שלי, לפעמים זה מעצבן אותי, זאת למה הוא קורא את זה באופן הזה, אני הייתי קורא את זה באופן אחר, ואז אני מתחיל, אני מאבד קשב
כן.
לספר. אני חייב את האותיות, הסימנים השחורים הקטנים האלה על הרקע הלבן, ואני אחר כך אבנה אצלי כבר את הכל בראש.
אז פתרון... ממש חלקי, כי אין הרבה דוגמאות כאלה, זה פשוט להקשיב לספר כשהמחבר קורא את הספר. ספציפית, דוגמה מצוינת לאודיובוק מעולה, זה Finding My Virginity ו-Losing My Virginity, בעצם האוטוביוגרפי בהמשכים של סר ריצ'רד ברנסון, שאת החלק הראשון הוא מקריא בעצמו, ואני אוהב נורא לשמוע ספרים על יזמים, מצליחים וכו', קצת לשאוב השראה, וגם אני נורא אוהב את הסיפורים של אנשים כאלה. כנראה בגלל זה אני גם נהנה מאוד בחמש משהו שנים האחרונות לארח יזמים, וספציפית הוא בניגוד לספרים אחרים ששמעתי, כמו, לא יודע מה, מייסד נייקי ואחרים, יש את ההומור הבריטי. וכשהוא מספר את הסיפורים עם ההומור באמת המדהים שלו, זה עולם אחר מאשר האמריקאים היבשושיים האלה. כן.
כן, זה אני יכול בהחלט לראות. כאילו, הפרשנות בעצם שהאודיו מוסיף פה, היא הפרשנות של המחבר עצמו, אז היא מעניינת. אם כי עדיין אני עוד אתעקש ואגיד שלפעמים אני גם לא רוצה את הפרשנות של המחבר. זאת אומרת, כתבת את הספר, תעזוב. עכשיו אני אקרא אותו כמו שאני רוצה. הוצאתי עכשיו בעצמי ספר, ואני רואה שאנשים קוראים אותו באופן לפעמים מאוד שונה, שזה מרתק מאשר כפי שאני חשבתי.
אז בוא נדבר על הספר, משאבי אנוש, שחר קמיניץ. הוצאתי אותו בהוצאת כנרת, שזה יפה. הכריכה יפה. אני מאוד אוהב את הכריכה.
כן, אז הכריכה זה סיפור, יש עליה בעצם ציור שמן של ציירת בשם טליה ישראלי. אני ראיתי את הציור הזה בתערוכה לפני אולי 10 שנים או יותר, זה של בניין תל אביבי, בניין דירות תל אביבי בלילה, והיא ממש הפנתה אותי, עמדתי מול התמונה זמן ארוך, והסתכלתי עליה, ושמרתי בטלפון צילום של התמונה הזאת, בלי שאני אדע מה אני אעשה איתה, וברגע שבעצם הספר כבר היה מוכן, ישבתי עם העורכת דקל שי שחורי, עורכת הספר בכנרת זמורה, והתחלנו לדבר על אפשרויות לקריכה, וברגע שהראיתי לה את הצילום, הבנו שזה זה, כי בעצם כן. יש פה המון חלונות בכריכה הזאת, והספר מדבר, נושא מרכזי שלו, זה בעצם החלונות לנפש שלנו.
כי הציור עצמו זה לא ציור של איזה בניין תל אביב יפה, באוהאוס כזה, זה ממש ציור של איזה בניין רכבת כזה, עם בלגן כזה בעיניים, ושני עצי דקל, ורואים היבובים של טלוויזיה, וזה בלילה כזה, ותאורה, וכל חלון הוא עולם אחר, אבל ממש ציור מגניב.
כן, הוא בעצם, הוא לא מייפה, הוא ריאליסטי, הוא לא מייפה את המציאות, וזה גם מה שאני ניסיתי לעשות בטקסט.
אז בוא תספר לנו קצת על משאבי אנוש, ובעיקר על הגיבור, דרור ברנר, בעצם יזם הייטק.
כן, יש פה בספר זה בעצם סיפור מסגרת. סיפור המסגרת הוא של חברת סטארט-אפ, שמנסה ומצליחה באמצעות בינה מלאכותית לפענח את נפש האדם. מה שהם עושים, הם נותנים למאמנים מודל של בינה מלאכותית על כל הספרים שנכתבו אי פעם, ובגלל שהספרים בעצם נותנים לנו איזושהי הצצה לתוך החיים הפנימיים הסודיים של האדם, המחשבות, הרגשות, המאוויים וכולי, אז התוכנה הזאת קוראת את הספרים ומצליחה על בסיס כמה מילים שאתה אומר לה להבין את כל צפונות הנפש שלך. זה בעצם סיפור המסגרת. רוב הספר בעצם עוקב אחרי 8 דמויות, שלכל אחד מהם יש איזה משהו שהיא לא מבינה, איזשהו סוד שהיא מנסה לפענח או בתוך עצמה או אצל אנשים אחרים. ולדמויות האלה יש קשר ישיר או עקיף לחברת הסטארט-אפ. אז באמת אחד מהם זה המנכ״ל, המייסד, שנקרא דרור ברנר, שיש לו איזה משהו שמציק לו, יש איזה עניין לא פתור, הוא מנסה אולי דרך הסטארט-אפ לרפא אותו, למרות שמי שקורא את הספר כבר מבין שזה כנראה לא זה מה שיעזור לו. אבל יש גם דמויות אחרות, למשל עובדת הניקיון בבניין שבו פועלת החברה, שמקשיבה כל הזמן למה שמדברים ומנסה לפענח, איך למשל היא תוכל לתת לבת שלה עתיד יותר טוב מאשר מה שיש לה. או יש את האימא של אותו מנכ״ל שמנסה להבין למה הוא מתנקר אליה. זאת אומרת, בעצם עיקרו של הרומן מבחינת הנפח זה אנשים שמנסים להבין משהו על העולם. אז השאלה שאפשר לשאול, ואין פה תשובה, אני כבר אומר שאין פה תשובה ברומן, זה האם הטכנולוגיה, האם בינה מלאכותית, תוכל לתת לנו תשובות למין שאלות נצחיות כאלה.
מה אתה חושב?
דעתי, כלומר, אני מאוד אמביוולנטי לגבי העניין, אני חושב ש... אבל אם אני צריך לאמר, אז אני חושב שלא.
כי מה?
כי תראה, אם אנחנו נסתכל על בינה מלאכותית, נגיד, של היום, ובעיקר על מודלים גדולים של שפה, כמו GPT, הם בעצם קוראים טקסטים שכתבו בני אדם. זאת אומרת, בעצם אלה מכונות קוראות. הן לוקחות מיליארדי טקסטים, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות ערכים בוויקיפדיה, זה יכול להיות ציוצים של טראמפ, כן? אבל לוקחים מיליארדי טקסטים, מרבבים אותם טוב טוב, ואז מוציאים איזה משהו חדש שמבטא איזשהו שקלול שלהם, איזשהו ממוצע, נגיד נשתמש במונח סטטיסטי לא לגמרי מדויק. אז בסופו של דבר, כל מה שהם במרכאות, המכונות האלה יודעות, גם המונח ידע הוא לא בדיוק מדויק, מה שהם יודעות נובע מטקסטים שהם קראו. ולכן האפשרות שלהם לומר משהו חדש תלויה בזה שמישהו כתב את המשהו הזה בסופו של דבר. אז אמנם זה נראה מאוד, וזה ואכן מאוד, מאוד מרשים, אבל בסופו של דבר, אני חושב שגם אפשר אולי מהספר הזה להבין שבסופו של דבר אנחנו עדיין תלויים בעצמנו.
תגיד, איזה, בוא נגיד ככה, פקים קטנים או סיפורים קטנים מהחוויות האישיות שלך, שאתה עברת בהתחלה אולי כעובד, ואחרי זה כיזם, ומי שמחר חברות, הבאת פנימה לתוך הספר.
אז תראה, אף דמות פה, הספר בדיוני לגמרי, אף כן. דמות פה לא מבוססת על דמות אמיתית, אפילו לא באופן חלקי, אבל בוודאי שיש פה הרבה מניסיון החיים שלי. הפרק הראשון מתאר איך המנכ״ל יוצא לאיזה מסע לפגישה מאוד מאוד חשובה, שהוא עבד חודשים כדי לארגן אותה, וכשהוא מגיע למשרדים בסיליקון ואלי, אחר טיסה מאוד קשה וזה, פשוט הפגישה לא מתקיימת, אפילו לא תרחו להודיע לו. פשוט הוא מגיע לשער ואמרו לו, משהו צץ, כן, זה לא יקרה. זה קרה לי לא פעם ולא פעם.
כן.
כן. יש פה למשל מתכנתת בפרק, הפרק הרביעי מלווה איזה מתכנתת בחיי היומיום.
כאילו רגע, כל פרק ברומן הזה הוא בעצם, יש איזו דמות מרכזית.
כן, יש 8 פרקים ו8 דמויות מרכזיות, אבל דמויות מפרקים אחרים צצות בכל אחד מהפרקים, וגם הסיפורים איכשהו משתלבים קצת אחד בשני.
כן.
אז למשל, בפרק הרביעי יש מתכנתת שכל הזמן מכריחים אותה להיות שמחה, כן? זה חלק מהאתוס של ההייטק, כן? אתה כל הזמן הולך מעולה. שיהיה לך כיף. ושיהיה לך כיף. ובחברה שבה היא עובדת, הכניסו גם מערכת למדידת העושר הארגוני, שזה דבר שאני מכיר חברות לא מעטות שעושות, שכל עובד צריך פעם ביום למלא באפליקציה כמה הוא מאושר באותו יום, כן?
זה אמיתי?
כן, כן, בהחלט, יש דברים כאלה. כפיים קוראים זה corporate pulse, או משהו כזה דופק הארגוני, אבל
כן.
יש דברים כאלה, והיה לה, נגיד, יום קש, מאוד קשה, באחד הפרקים בספר, וכל הדברים לא הלכו, והילד לא רוצה ללכת לישון, וכל זה, ואז קופצת לה באפליקציה, כמה היית מאושרת היום, כי אושרם של העובדים חשוב לנו, והיא ממלאת 5 כוכבים, כי אחרת יצאת לאיזה מנהל, יתחילו כן. אורות האדומים להבהב, כן. אז אתה יודע, זה לפקים קטנים, אבל יש הרבה דברים מהסוג הזה ששילבתי בספר, שכולם איכשהו קשורים לאיזה אתוס, כן? למשל, האתוס שתמיד חייבים להגיד לכולם שאתה נורא מצליח, כן?
כן.
שני הזמין מפגשים, איך הולך לך? הולך מעולה, מדהים, אתה לא מאמין. ולך, כן, גם לי הולך מדהים.
אני חושב שזה קצת השתנה. אני חושב שיש היום יותר... אני בדיוק חזרתי מאיזה... שבוע שבו היינו כמה יזמים ביחד באיזה סוג של ריטריט כזה, ושם שיחות היו מאוד מאוד פתוחות. ולא רק שם, כלומר אני מוצא שהיום בטח על רקע המצב המקרו-כלכלי וכולי, זה בסדר גם להגיד שקשה ויש אתגרים ולא הכל ורוד.
אני, כאילו בין יזמים אני מכיר את זה היטב, האם אומרים את זה גם... לעולם החוצה, האם אתה אומר את זה לעובדים גם, האם אתה אומר את זה בתקשורת,
זה נכון.
שם עוד, אני חושב, יש איזה כברת דרך אולי לעשות.
כן.
אבל תראה, הרבה דברים השתנו לטובה בהייטק הישראלי. אתה רואה למשל יותר ויותר חברות שעוסקות בדברים שממש מועילים, מועילים לאנושות. כן.
כן.
לא משנה אם זה אקלים או רפואה, או גדול להגן על הטובים מפני הרעים, ודברים מהסוג הזה. היו פה בעבר יותר חברות ישראליות שהתעסקו בדברים לא מועילים ואפילו מזיקים, ואני חושב שבתחום הזה יש התפתחות מאוד חיובית.
כן. תספר לי קצת על התהליך של הכתיבה.
אז את הספר כתבתי בפועל במשך 5 שנים. אני כותב כמו שאני מהנדס, כלומר... אני כאילו יושב וכותב ומלטש, והרבה פסקאות ועמודים פה כתבתי כמה גרסאות שונות.
ועושה QA וכאלה?
כן, אבל לא בחוץ.
כן.
לא מוציא את זה לאף אחד, רק אני בעצמי.
אוקיי.
אבל אני בכלל מתייחס לכתיבה בתור מלאכה רצינית, שצריך לשבת לשולחן ולכתוב. כמובן שזו אומנות בסוף, כן? אבל זו אומנות, צריך להתייחס אליה ברצינות, ואם יש יום כתיבה, ימי כתיבה שלי בדרך כלל הייתי מפנה נגיד איזה בוקר, אז אם יש לי יום כתיבה של 4-5 שעות, ובמהלכו עבדתי על אותה פסקה,
איפה אתה כותב? יש לך חדר עבודה? או בית קפה?
יש לי חדר בבית, אבל אין לי שום בעיה. אני יכול לכתוב בכל מקום. אני מתרכז מאוד בקלות, ואני יכול לכתוב גם בבית קפה, וגם אם אנשים יצרכו לי באוזן, אין לי בעיה.
כן.
אבל יום נגיד
של... הפרעות קשב וריכוז זה לא אצלך.
לא, זה לא אני.
כן.
אז אני יכול לשבת ולהזיז פסיקים וכמה מילים, ולהתלבט בין כמה מילים נרדפות וזה, ובסוף... לא יודע, שיניתי רק 3 דברים בפסקה במשך 4-5 שעות של כתיבה, אני מבסוט, כאילו. אין לי שום בעיה.
מה גרם לך להתחיל לכתוב? זה ספר ראשון?
זה רומן ראשון. אני, כמו שאמרתי, תמיד כתבתי, גם פרסמתי סיפורים קצרים בכל מיני כתבי עת וכולי, אבל קודם כל, כתיבה של רומן, לפחות מהסוג שאני רציתי, שהיא משלבת הרבה רעיונות והרבה דמויות, ויש לה מבנה קצת מורכב. היה ברור לי שצריך זמן, ולקח לי 5 שנים, זה היה יכול בקלות להמשיך גם 10 ויותר, אם לא הייתי בולם את עצמי.
אוקיי.
כי מה, כי
אתה פרפקציוניסט?
כן, קודם כל אני נהנה, אני נהנה, ואני אוהב ללטש, ואני אוהב לערוך את עצמי, ויש לי רעיון מוביל לרעיון, הייתי יכול להמשיך עד ש... אבל פשוט הרגשתי שאוקיי.
אבל זו החלטה שלך עם עצמך, כלומר לא בת הזוג שלך אמרה לך, שחר, מה קורה? 5 שנים, יאללה, בוא תוציא את הספר.
לא, לא, אסנת הייתה מאוד סבלנית, אני חייב להגיד פה לשבחה. אבל הרגשתי שאין לי כבר מה לתת לספר הזה פשוט. ואז בעצם שלחתי אותו לכנרת זמורה, שזו ההוצאה הכי גדולה, והכי רציתי שהוא יצא בה, ולשמחתי הוא התקבל לפרסום.
ועכשיו שהוא בעבר, מתי הוא יצא? רשמית?
הוא יצא ממש לפני שבועות ספורים,
אוקיי.
לקראת שבוע הספר.
ואיך התגובות?
אני מקבל הרבה תגובות, שזה אולי דבר הכי משמח, אנשים, או שאני מכיר, וגם אנשים שאני לא מכיר, שפתאום out of the blue כותבים לי, גמרתי לקרוא את הספר, וזה מה שחשבתי עליו. יש לי כמה כאלה ביום, וזה ממש...
מה התגובה הכי מפתיעה שקיבלת?
אתה יודע, קוראים את הספר הזה בכל מיני דרכים, בכל מיני דרכים שונות. אולי התגובה בהתחלה, שהכי הפתיע אותה, אבל אחר כך חזרה על עצמה, אז פחות כבר הייתי מופתע, זה שהספר נורא מצחיק.
כן?
כן, זה היה ממש אחת התגובות הראשונות. וואה, הרגת אותי מצחוק עכשיו.
לא התכוונת.
תראה, יש פה איזה טון קומי, אבל אני חשבתי שכתבתי אותו בטון, נגיד, קומי מריר כזה קצת, מתון, לא, שילבתי פה ושם איזושהי... אתה יודע, אם יש לי ביקורת או סאטירה, זה נוח לעשות את זה עם איזשהו טון קומי, אבל חשבתי שהוא מאוד מתון, ואחר כך הגיעו עוד כמה תגובות כאלה, ספר מאוד מצחיק. אבל מצאו בו כל מיני דברים, מצאו בו, כאילו, קורות, זווית פמיניסטית, שזה לא הפתיע אותי, כן? בוא נאמר, היו אומרים פה זווית פשיסטית, אז הייתי מוכתע, אבל...
בוא נגיד ככה, מי שהזין לפרק הקודם איתך יכול להבין איפה אתה בוא נגיד לך, לפחות ביחסי גברים נשים בעולם הזה.
כן, יש פה תיאור של עולם ההייטק כפי שהוא, כעולם שהוא מאוד גברי.
כן.
אז בסך הכל, הדברים, אולי חוץ באמת מזה שהוא מצחיק, לא הפתיעו אותי, אבל כן עניין אותי מה כל אחד מוצא, ואיזה דברים הוא שם דגש. לפעמים שולחים לי צילום של איזה עמוד, דברים, וואו, זה ממש דיבר אליי.
מישהו, מהאנשים שאתה עובד איתם, או עבדת איתם, משקיעים שלך, כאילו, גם קוראים ואולי מוצאים את עצמם בספר איפשהו? קיבלת כזאת תגובה?
כן, אז כמה אנשים שעבדו איתי כבר קראו את זה. לשמחתי, אף אחד מהם לא זיהה, בצדק לא זיהה, והוא לא חשב שהוא מזהה את עצמם בספר, כי באמת אין פה אף אחד שאפילו קרוב
לדמות אמיתית. כי אתה יודע, בתור מי שמאוד נהנה מסיליקון ואלי, מהסדרה הקומית, זה היה די ברור... על בסיס איזה דמויות אמיתיות נוצרו חלק מהדמויות בסיליקון ואלי, מי זה מרק צוקרברג ומי זה אחרים שככה הופיעו, מרק יובן וכאלה, אצלך
לא, אז אני חושב שאצלי זה הרבה יותר קשה יהיה לעשות את זה מאשר בסיליקון ולי, גם אם מתאמצים. הפרק האחרון שחותם את הספר הוא בעצם מסופר נקודות מבטו של מיליארדר מהסיליקון ולי, שהוא האיש השני באושרו בעולם, זה מאוד מדכא
אמריקאי.
אותו. אמריקאי. אמריקאי לגמרי. כן. השני באושרו בעולם, זה מאוד מדכא אותו שהוא לא הראשון.
כן.
אבל אני, הוא טיפוס שבאמת קשה למתוח קו בינו לבין אף דמות דתית, הוא כאילו דיכאוני, ויש לו כל מיני בעיות עם הדימוי העצמי שלו ודברים כאלה. אז אני חושב שעשיתי אפילו מאמץ אולי יתר, כדי שלא לא לקשור את זה, לא בגלל שפחדתי שיגידו איזה כמו זה או משהו אחר, כי לא יודע, חשוב לי מאוד לבנות דמות מאפס, כן.
אתה לא האיש ההייטק היחיד שבשנים האחרונות מוציא ספר, שאול אולמרט הוציא ספר, ודניאל שינר שהוא משקיע הון סיכון הוציא ספר, יצא לך לדבר איתם, לקרוא את הספרים שלהם? כלומר, מה אתה חושב על הטרנד הזה?
לא לדבר איתם, אבל קראתי את הספרים שלהם, יש עוד קצת שאני מכיר, יש את זאב סמילנסקי שהוציא גם כן רומן שמתעסק בהייטק, יש את רוני פלומן שהיא סמנכ"לית שיווק בהייטק והוציאה כבר כמה ספרים, אתה יודע, אנשים בסופו של דבר באים, אני חושב שטוב שכותבים ספרים, אנשים שגם מעורבים בחיי היומיום, הפרקטיים, כלומר, לא רק אנשים שספרות זה העיסוק היחיד או העיקרי שלהם, אתה יודע, בין השאר זה חושף לקוראים עוד עולמות קצת, עוד סוגים של דמויות שהן לא נפוצות בספרות העברית. בספרות העברית יש ייצוג יתר לדמויות שהן בעצמם סופרים, סופרות, מרצים לספרות, מנחי קבוצות כתיבה וכו'. אז טוב שיכנסו גם קצת מהנדסים, למשל.
מנגדיר לך כבר לעבוד על הפרויקט הבא? על ספר חדש? או אמרת, אוקיי,
סיטי... אני ממשיך לכתוב, אין ספק.
כן? רומן הבא כבר מתחיל להתבשל בראש?
קשה להגיד הרומן הבא, כי יש כמה כיוונים. בגלל שאני כותב הרבה שנים, אבל בעצם פרסמתי רק פעם ראשונה, אז יש לי הרבה דברים שכבר כתבתי בעבר... חלקם שלד של רומן, חלקה סיפורים שאפשר להרחיב אותם וכו'. אז בעצם ההתלבטות שלי כרגע זה בין כמה אפשרויות כאלה, אבל אין לי ספק שאני אמשיך כאן.
חוץ מלכתוב, ספר לנו קצת מה אתה עושה ככה ביום-יום. אמרת שלא התנתקת מעולם הייטק.
כן, אני עובד עם כמה חברות סטארט-אפ, אני כבר לא בתפקיד פעיל של מנכ״ל, אין לי מספיק מזה.
כן, אתה לא תחזור, לא תקים עוד משהו?
לא, לא, לא נראה לי, לא בעצמי, לא בתפקיד מוביל.
כי מה?
עשיתי את זה פעמיים בשתי חברות, זה היה מספק, אבל גם מאוד קשה. פשוט מספיק לי.
Been there, done that.
כן. מצד שני, אני אוהב את העולם הזה מאוד, אני אוהב גם חברות, במיוחד חברות early stage, בתחומי תוכנה שאני גם מבין מהם משהו. אז אני עובד עם כמה חברות סטארט-אפ שבהם אני פשוט עוזר למנכ״ל באופן כזה או אחר. עכשיו כשערכתי, שכתבתי את הספר הזה, אז הבנתי שהתפקיד שלי עם החברות האלה בעצם די דומה לתפקיד של עורכת בספר. זאת אומרת, הספר הוא לא שלה, היא לא כותבת באף מילה, אבל היא יושבת בעצם עם הסופר והיא עוזרת לו, היא חושפת לו אולי דברים שכדאי להעמיק בהם, היא מעמידה כמה אפשרויות וכו'. ובגלל שהניסיון שלי עם העורכת שלי היה... מעולה, היא ממש חשפה את הלב של הספר ועשתה אותו הרבה יותר טוב, או גרמה לי לעשות אותו הרבה יותר טוב, אז בעצם עכשיו הבנתי, ככה תוך כדי שיחה שלנו, שזה מה שאני מנסה לעשות עם החברות שאני עובד איתן.
תגיד, העבודה הזו שלך גם גורמת לך להיות עורך סטארט-אפים יותר טוב? כלומר, מישהו שמייעץ או עוזר למנכ"לים יותר טוב?
אני מניח שכן, כי תראה, חשוב מאוד, אוקיי, לתפוס... להיות לגמרי חף מאגו, כן? והחברה היא לא שלי, ואין ספק שאני אף פעם לא אדע אליה אפילו עשירית ממה שיודע על המנכ״ל. אבל כן, כמו עורך אולי, אני יודע להצביע אל אזורים שנראים לי יותר חזקים, יותר חלשים, ובעצם להשאיר בידיו את ההחלטה.
אז קצת נגענו בתחילת השיחה, וגם מתוך הספר בעולם הזה של בינה מלאכותית, Generative AI, מודלים מורכבים של שפה, מה בתור מי שנמצא ככה בתעשייה הזו הרבה שנים, מה המחשבות שלך על מה שקורה עכשיו מבחינה טכנולוגית?
קודם כל, זאת אני מתעסק ספציפית במודלים של שפה, פחות בגנרציה של תמונות ווידאו וכולי, מה שקורה שם הוא פשוט מדהים, כאילו זה לא... לא יודע מה, אבל שלמדתי, בטח שלמדתי באוניברסיטה, Machine Learning, אז אי אפשר היה לדמיין דברים כאלה. ואני משתמש בעיקר מגרסה 4 של GPT-4, שאני עובד איתו באופן די אינטנסיבי, זה פשוט כאילו מדהים היכולות שהוא הגיע אליהם. ועם זאת, צריך לזכור מה זה. זאת אומרת, בסוף זה מכונה סטטיסטית שקוראת מילים, ממדלת את היחסים ביניהם, את ההסתברויות שמילים יופיעו בסמיכות למילים אחרות. וזה מה שזה. כלומר, הדיבורים האלה על האם יש פה ניצוץ של איזושהי תבונה, כן, או משהו כזה, שם אני עוצר. כלומר, זה מודל מתמטי סטטיסטי מאוד מרשים, שמצליח להוציא טקסטים רהוטים, ואפשר לעשות איתו הרבה דברים, וגם החששות מבחינת זה שהיא תשתלט על האנושות, בעיקר חששות כאלה מעולמות המדע בדיוני, שהיא תפתח תודעה.
טרמינטורים למיניהם.
כן, אני ממש לא...
אני איתך בקטע הזה. אבל החשש מזה שאולי לא יצטרכו סופרים ומודלי שפה מורכבים, פשוט יכתבו את משאבי אנוש 2, 3 ו-4?
גם זה אני לא חושב. אני חושב שאם מודלים גדולים יכולים לייצר, הם יכולים לייצר ספרות בינונית, כאילו, כי בסך הכל הם לומדים מתבניות, מדברים שהם ראו פעם, אז יכול להיות שהוא יחסל איזושהי שכבה של ספרים, שהם ספרים סטנדרטיים שנכתבו לפי איזה שטנס. אני לא בטוח שזה
רומנים דבר. רומנטיים, רומנים אירוטיים כאלה שהם כאילו בפס ייצור, יכול להיות ש...
כן, אפילו לא חשוב אפילו באיזה ז'אנר, פשוט כן, רומנים של פס ייצור, שאתה קורא אותם ואתה אומר, אוקיי, זה מספק, אבל זה דומה לעוד 100 ספרים אחרים שקראתי.
ספרי בלש וזה, כל מיני כאלה.
אתה יודע, גם ספרי בלש יכולים לצפרים מעולים ומקוריים, יש לנו בארץ דרור מישני שכותב ספרי בלש כמו שאף אחד אחר לא כתב לפניו, אבל ספרי בלש כאילו לפי שטנץ, כן? אז אתה יודע, זה מרים את הרף עבורנו כבני אדם, אז יאללה, אוקיי.
נחלה, אני אוהב את ההסתכלות האופטימית שלך גם על הדברים האלה. משאבי אנוש של שחר קמיניץ, חפשו את הספר, ושחר, תודה רבה שהיית פה. אני מקווה שלא ייקח עוד 5 שנים עד שניפגש שוב.
כן, היה כיף, נבוא עוד 3 שנים.
עוד 3 שנים. תודה רבה.
תודה.
ועד כאן 30 דקות או פחות. אנחנו מזמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק הזה עם שחר? תציצו בפרק הקודם שעשינו איתו ותקבלו קצת יותר עומק וקונטקסט על מי היה האורח שלנו. ובאופן כללי, אנחנו שמחים שאתם ממשיכים להזין, אתם יכולים לפרגן לנו ככה באיזה 5 כוכבים, לתת המלצה, לתת תגובה בפלטפורמות שאתם נהנים להזין בהם לפודקאסט הזה ופודקאסטים אחרים, ואנחנו נהיה עם פרק נוסף גם בשבוע הבא. ביי ביי.